כן, אז ככה הסדר שלנו הוא ללמוד פרשת שבוע, אנחנו כמובן לא נקרא פה את כל הפרשה, אבל נעסוק בפרשת אמור, נמצאת פרשת המועדות. אני צריך להדגיש שזו הפרשה היחידה בתורה שהיא פרשת המועדות. לפעמים זה נראה לנו שיש שתי פרשות כאלה, פרשת פנחס ופרשת אמור, אבל זה לא נכון, כי הכותרת של פרשת פנחס היא כותרת אחרת לגמרי. הכותרת היא לא המועדות, אלא קורבני, לחמי, לאישי, ריח, ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. במסגרת זה, התורה כוללת את הקורבנות שמקריבים כל יום, את הקורבנות שמקריבים בשבתות, בראשי חודשים ובכל החגים. פרשת המועדות של פרשת אמור עסוקה במשהו אחר, היא עסוקה במקראי קודש. יש ימים בשנה, זה לא הגדרה מדויקת, כי שבתי לא בדיוק יום בשנה, יש ימים בחיים של יהודי שבהם הוא צריך לקרוא את הימים למקרא קודש. אז קודם כל, שאלה הראשונה, מה פירוש המילה מקרא קודש? זה הכותרת הראשית. זאת אומרת, אם ישאל השואל, מה הם החגים של התורה, אפשר לקרוא להם ימי שמחה. זה לא לגמרי מדויק, כי לא כל החגים, או יותר מדויק, לא כל המועדים הם ימי שמחה. אחד מהחגים לפחות הוא יום כיפור, הוא לא יום שיש בו מצוות שמחה. כן, אף אחד לא יעלה על דעתו שיש מצווה לאכול ולשתות ביום הכיפורים, זה יום תענית. אבל מהי הכותרת הראשית שעליהם התורה מדברת על המועדים? התשובה היא, ימים קדושים. מקרא קודש. מה פירוש המילה מקרא קודש? אז אני, בזה הסתבכנו מאוד מאוד מאוד, כי כשאתה פוגש בחור ישיבה, ומזה זה יתפשט לכל העולם, אתה שואל אותו מה פירוש המושג קדושה, אתה יודע מה התשובה שהוא עונה בדרך כלל? יום מיוחד, מופרש, מובדל, כל מיני מילים, ומיד הוא מביא לך ראיה. כן, קידושין.
קדושה.
או עוד יותר גרוע. כן, להביא קדשה, כן, היא מיוחדת לזנות. יפה מאוד. אז אם ככה, גם בית הכיסא הוא מקום קדוש. הוא מיוחד למשהו מסוים. למה לא? כן, אני יכול להביא עוד רעיונות. אז התשובה הכללית, וזה דבר שאתה חסים אליו לב, יש טעות יסודית במתודה, בשיטה, לקחת, כשרוצים לפרש מילים, לקחת הופעות ייחודיות, ועל פי זה לפרש. כי לכל מילה יש שימושים חורגים, נקרא לזה לשון מושאל. למשל, כאשר התורה קוראת לאישה קדשה, קדשה, אז מאוד מאוד יכול להיות שזה נועד, זה בנוי על מושג ההיפוך. מצאנו בכמה מקומות בלשון הקודש שמושג מופיע, כן, שורש יוצר גם לשרש. עיקר יוצר גם לעקר, לעקור. אז יכול להיות שזה במובן של ההפוך. ויכול להיות שזה מגיע מזה שאצל עובדי אלילים, הקדשות היו חלק מעבודת האלילים שלהם. והתורה שיבשה את המילה ולכן לא קורא לה קדושה, אלא קדשה. עוד אפשרויות ישנם. כן, יש כל, אבל כל פני ללמוד משם את פירוש המילה קדושה, או מקידושין. כן, ברור לחלוטין, ברור לחלוטין שהמילה קדושה כדוגמה מייחסת משהו לקודש ברוך הוא. מי שאומר לך שהקדושה הכוונה היא מיוחד או מובדל, הוא מוכסים משהו מאוד משמעותי. קדוש הכוונה היא מקום שבו הקודש ברוך הוא נמצא. מקום קדוש, כן? כן, אכן יש הוויה במוקוים הזה, שם לא מופיעה המילה קדושה, אבל זה מאוד מאוד קרוב למה שכתוב אצל משה רבנו. שאל מעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד על אדמת קודש היא. למה? כי שם השם נמצא. כל מקום, זה פירוש המילה קדושה בכל מקום.
קדוש אני.
או, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא קדוש? שאלה מצוינת, אתה שואל. התשובה לזה ככה, האלוקים נקרא קדוש, כי האלוקים הוא שלמות.
לא כתוב קדוש אני.
מה?
קדוש אני
השם.
לא, לא כתוב
קדוש.
מה זה כן יעשה מקדוש?
למה לא לא, לא, אבל בוא, 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 אפרים, גם אם אתה צודק, צריך לבדוק בטעמים מי אתה צודק. גם אם אתה צודק, אפרים, חשוב לשים לב, גם אם אתה צודק, זה לא ישנה את התמונה שהקדוש ברוך הוא קדוש. התגובה, השיר המרכזי, השבח המרכזי שהמלאכים אומרים עליו, זה קדוש, קדוש, קדוש. מה פירוש קדוש? קדוש הכוונה היא שלם. שלם ברמה כזו, מה שהראשונים כתבו מובדל וכולי, כוונתם לומר שהשלמות ברמה מינימלית, כן, לצורך העניין, אני מכיר בן אדם חכם, כן, אתה שואל אותו כמה זה 2 ועוד 2, הוא יודע לענות, אפילו 15 ועוד 15. יכול להיות שאפילו הוא יודע לענות כמה זה 1325 כפול 9879. עד כדי כך הוא חכם, זה לא שלם. שלם מוחלט, שזה רק אלוקים, הוא קדוש. כאשר אנחנו מסתכלים על העולם, יש ימים, מקומות, אנשים, חפצים, שבהם הקדוש ברוך הוא נוכח. וזה פירוש המושג הקדושה. הקדושה עצמה היא שלמה. אני לא נשגב, צריך לשים לב, לצורך היה למי שיגיד לך, תשמע, הכרתי אדם רע. לצורך היה היטלר, כזה רשע, בלתי נתפס. מתאימה המילה קדושה? לא. קדוש זה טוב וש... גם אלא נשגב לא מתאים, נכון? קדוש, נשגב זה מאוד מאוד קרוב לקדוש. הכוונה היא דבר שלם, יפה, טוב, חיובי.
וגבוה.
לא וגבוה, אלא ברמה כזו שזה בלתי נתפס. זה האלוקים. עכשיו, החידוש של התורה, של הקדושה האלוקית, יש הופעות בעולם שלנו. נתחיל מזה שיש מקום קדוש, יש מקום שבו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, כן, שלוש פעמים בשלום, ירואה כל זכוך, עוד אין השם. באים לשם בשביל להיראות ובשביל לראות. ככה חזל דורשים. ויש אנשים, עם ישראל הוא עם קדוש, עם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. כן, השעת השכינה במקדש היא מתייחסת לעם ישראל. יש ארץ קדושה, הארץ שהשם נמצא בה. ויש ימים קדושים, ימים שהקדוש ברוך הוא בא להיות איתנו, אלה הם כל המועדים של התורה.
יש קדושים כאילו שזה אומר,
לא רק
מלמעלה למטה,
אלא מלמטה. לא, אני מסכים שהתורה, בפשוט הפסוק, כמו שאפרים ציטט אותו, קדוש אני, כי קדוש אני השם מקדישכם. קדושים תהיו כי קדוש אני השם מקדישכם, הכוונה היא, תהיו קדושים כי אני מקדש אתכם. הקדושה...
מה מתפעל
שזה?
איך עושים קדושה?
יש הנהגות של שלמות שמתאימות לקדושה. כאשר האדם נוהג, הקדושה יש אופי. כן? פרשת הקדושים כולה מדברת על הרבה מאוד מצוות ועבירות שהן שייכות למושג הקדושה. כן? בהרבה מאוד פרשות בתורה, בפרשות האלה, בפרשת זה אתה מוצא, כן? זה ככה, ולכן, והתקדישתם ועשיתם קדושים, כי אני השם אלוהיכם. כיוון שאני השם האלוקים שלכם, לכן אתם צריכים להתקדש ולהיות קדושים, להיות בנויים לנוכחות האלוקית. יש הנהגות טובות שהן שייכות לקדושה, יש הנהגות רעות שהן הפוכות מקדושה. שחזל אומרים, קדושים תהיו, פרושים תהיו, לא הכוונה שהקדושה היא פרישות, אלא שהדרך להשיג את הקדושה כוללת מובן מסוים של פרישות. במובן מסוים. או כל מקום שאתה מוצא קדושה, שם אתה מוצא גדר ערווה. או הפוך. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. כי גדר ערווה, ההימנעות מערווה, מאפשרת לאדם להתקרב להשם. כן, הערווה היא דבר שהוא מנוגד באופן מהותי לנוכחות אלוקית, ולכן צריך לברוח בזה. עכשיו, זה שחזל, למשל, בחרו להשתמש במושג קדושה בנישואים, זה מאוד מאוד מעניין, כי הם במפורש שואלים פה מילה. כן, זה לא המושג קדושה. המושג קדושה לא שייך אצל, במקום שאין אלוקים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, עובדי אלילים, יש להם את המושג קדושה בצורה מעוותת, כי לפי תפיסתם, יש אלוהים אחרים שיש לו כל מיני הופעות של קדושה. אבל איפה שאין, האדם החילוני לא יודע מה זה קדושה. וזה ההבדל המהותי בין אדם חילוני לאדם דתי. כן, האדם החילוני לא מכיר מושג קדושה, המושג השלמות לא קיים בתודעה שלו. יש דברים טובים, יחסי, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, וכו' וכו'. כן? אין מקום של שלמות. על תפיסה שלנו, של אמונה, זה שיש מקום של שלמות לכל המציאות, והוא אלוקים.
אין דבר כזה, אדם קדוש?
יש אדם שהשם נמצא איתו. כן? נמצא איתו כי...
זה קדוש, זה מקודש. אוקיי, זה דבר, מקודש.
כן, כן. לא, זה בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא לא בוחר להיות אצל אנשים סתם, אלא הוא בוחר, זה תלוי בהתנהגות שלהם. אז הם גם מתקדשים, כן, זה הולך ביחד. כן, אם הקדוש ברוך הוא היה כזה שבוחר להיות אצל אנשים בגלל שהכובע שלהם הוא 1.73 מטר, אז אין, אבל זה לא במקרה לא ככה, זה מהותי. כן, הקדוש ברוך הוא אוהב דברים מסוימים וכו'. אז אלוקים פירושו שלמות, מאוד מאוד משמעותי ההגדרות האלה, כי הרבה פעמים מתבלבלים בגלל הלומדס, מתבלבלים. ואף פעם אל תתאה ותיקח מילה חריגה ותפרש על פי המונח. כמו שאי אפשר לפרש את המושג דת על פי וידע אדם את חווה אשתו. כן? כל אחד יודע, אמר לי פעם בחור שהוא לא יכול להתפלל ברצינות, כי הוא לא מבין את הסידור, הוא לא יודע מה זה חוכמה, בינה, דת. אמרתי לו, שזה שאתה לא יודע את ההבדל המדויק בין חוכמה, בינה ודת, ויש מקום לדעת את זה כמובן, זה לא אומר שאתה לא מבין את המילים, כי אתה היטב מבין למה כתוב חוכמה, בינה ודת, ולא כתוב חוכמה, בינה ופופקורן. כן, יש הקשר. מה? כן, זה פשוט. אבל לא להתבלבל. דעת זה סוג של אינטלקט. מה הסיבה? אולי אפשר כן ללמוד, יש הרבה מה ללמוד מזה, למה התורה קוראת יחסי אישות דעת. אבל זה לא המושג, המושג דעת הוא איזושהי בחינה של אינטליגנציה, ששייכת לחוכמה, בינה, דעת, דעה, בינה והשכל. יש עוד קשרים שבהם הדעת מופיע. אבל זהו, עכשיו אנחנו חוזרים למושג קדושה, בעיקר הקודש הם ימים שבהם הקודש ברוך הוא בא להיות איתנו, ולכן אנחנו מחויבים להתפנות אליו, לעסוק בו. לא יעלה על הדעת שהוא בא להיות איתנו, ואנחנו נמשיך להתנהג כרגיל. המרכז של קדושת היום הוא הפנייה להשם. והרמב"ן אומר את זה, מקרא קודש, אלה הם ימים שהסתווינו להרבות בהם בתורה ובתפילה, ולהתאסף ביחד בבתי הכנסת כדי לקרוא הלל ביחד וכו'. כמובן, הלל מתייחס לימים שאומרים בהם הלל, בימים שלא אומרים הלל אז לא אומרים הלל, כן, לצורך העניין ראשון ביום הכיפורים. אז יש סדר עבודה מיוחד בימים האלה, שהוא הפנייה שלנו להשם. זה המשותף לכל החגים, ואלה הם ימי הקודש. אלה הם ימי הקודש. יש דבר נוסף שחזל למדו, זה לא פשוטו של מקרא, אבל חזל דרשו אותו, ויש להם מקור נאמן לזה במקרא, שקדושת היום מחייבת גם אכילה ושתייה. כן, מאיפה חזל המקחו את הדרשה הזאת? מקרא קודש קדשו באכילה ושתייה. מאיפה הם ידעו שקדושת היום מתבטאת באכילה ושתייה? התשובה היא, יש פסוק כזה בספר נחמיה. שם מדובר, זה פסוק מאוד מפורסם. הוא גם מצוטט בפיוט, בתפילת הימים הנוראים. שם מדובר על אחד לחודש השביעי, שעם ישראל שמע את הדרשה של עזרא הסופר, ובכה כולו, כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה, ואז אומר להם עזרא הסופר, אל תבכו ואל תתאבלו, כי קדוש היום לאדוננו. במילים פשוטות, ביום קדוש אסור לבכות, אסור להתאבל, אסור להיות בצער, ומזה למדו חז"ל שקדושת היום צריכה לבוא לידי ביטוי גם באכילה ושתייה, בכסות נקייה וכן הלאה. מה המשמעות של זה ומה התוכן של זה? התוכן הוא שכאשר הקדוש ברוך הוא מגיע להיות איתנו, אל תחשוב שזה יכול ללכת עם אווירה דיכאונית. הקדוש ברוך הוא מופיע, יוצר רוממות רוח, יוצר זקיפות קומה, יוצר תחושה של חדווה. כן, הנוכחות האלוקית, עד כדי כך שכהן גדול לא מתאבל כל השנה. למה הוא לא מתאבל? לא חושב שיש מצווה שמחה לכהן גדול כל השנה, אלא קדושתו היא כל כך חזקה, הקשר שלו עם השם הוא כל כך חזק, שאין מקום לאבילות. האבילות היא בסימן אחר, או רמז לדבר מצאנו בפסוק, כי אין לבוא אל שער המלך בלבו שק. אי אפשר, אם השם נמצא, אז זה קדוש היום. יום הכיפורים יוצר פה מורכבות, כי מצד אחד הוא יום שקדושתו היא בתענית, כי הוא יום שנועד לתשובה ולזה. שוב, הוא יום קדוש, הוא יום שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, זה עיקרו של יום. אבל קדושת היום הספציפית מתבטאת בתענית, מצד שני, עצם הקדושה מחייבת רוממות רוח, אז חז"ל מצאו את הדרך כסות נקייה. כאילו, איך מקיימים את שניהם? וכולנו חווים את זה ביום הכיפורים, שמצד אחד זה יום של תענית ושל של תשובה, של וידוי וכן הלאה, מצד שני, הוא יום של רוממות רוח, הוא לא יום של אבלות, כן? הוא לא יום של נמיכות קומה. כן? זה עוד סימן לדבר מצאנו, חז"ל אומרים שבתפילה, אדם שמתפלל, קוראה בברוך אתה, שנאמר, מפני שמי ניחת הוא, לפני שמזכירים את השם, האדם מתכופף, ובשם השם זוקפים, שנאמר השם זוקף כפופים. בקריאה פשוטה, הדרשה האחרונה, השם זוקף כפופים היא ממש מוזרה, כי השם זוקף כפופים מופיע יחד עם השם רופא חולים, מתיר אסורים, זה לא קשור לכפיפות לפני השם. התשובה היא אבל, שהעובדה שהשם בכל מקום שהוא מגיע, השם רופא חולים, מתיר אסורים, כן, הנוכחות האלוקית מביאה ברכה, מביאה רוממות, מביאה שמחה, מחייב שכשמזכירים את שם השם לא נמצאים בכפיפות קומה, גם לא מפניו. כן, זה מדהים המסר שכתוב פה, ומכאן נובעים כל הצורה של החגים כולם, כמובן לכל אחד מהחגים יש אופי מסוים, אבל זה הכותרת, אנחנו נקריא את הפסוק של הפתיחה, זה מאוד מאוד מעניין, הרמב"ן קצת התקשה בשאלה הזאת, שיש שתי פתיחות לפרשה הזאת. הפתיחה הראשונה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. ואחר כך יש שבת, אחר כך אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדה. למה יש פעם, ושם מתחיל פסח וכן הלאה. התשובה היא פשוטה, יש פה ציווי כללי על כל הימים האלה, שזה כולל גם את השבת, שהם מועדי השם, והם ימים שבהם צריכים להיות, לקרוא את המקראי קודש, לייחד אותם לימים קדושים, לימים של עבודת השם וקרבה אליו, ויש ציווי נוסף שלא מתייחס לשבת, מתייחס לכל המועדים אחרים, זה לקבוע אותם בתאריך שלהם, וזה הציווי של לוח השנה. כן, השבת לא קשורה בלוח השנה, והיא קביעה וקיימת, כמו שהגמרא אומרת, ולכן, אחרי שמזכירים את השבת, כתוב, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. לא לקרוא אותם, זה לא ציווי לקרוא את המקראי קודש, אלא לקרוא בזמן את המקרא קודש. זה נקודה הראשונה. עכשיו, יש פה דבר מעניין, שיוצא פה מהפרשה, בכל אחד, או כמעט בכל אחד מהמועדים, התורה אומרת שהוא מקרא קודש, וההשלכה, או אחת ההשלכות הגדולות של מקרא הקודש, זה והקרבתם אישה להשם. להוציא את השבת. על השבת כתוב פה פסוק אחד בלבד. ששת ימים תעשה מלאכה, ובהם השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל משמעותיכם. משום מה, קורבנות השבת לא מופיעים בפרשת אמור. וזה מאוד מאוד מעניין. כל החגים כולם, מופיע שם ויקבתם איש אל השם, ולא כתוב מה הם הקורבנות. מה הם הקורבנות כתוב בפרשת פנחס, שני כבשים וכו', ובפרשת אמור מופיע על כל אחד מהמועדים שיש קורבנות, ויקבתם איש אל השם, אבל על שבת זה לא מופיע. אז אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא כך. זה כל כך מעניין שזה עקבי, כי בפרשת פנחס, שכמובן כתובים שם גם הקורבנות של השבת, גם של יום חול וגם של ראש חודש, אבל שם לא כתוב ששבת היא מקרא קודש. על כל אחד מהחגים כתוב מקרא קודש, ועל השבת לא כתוב. אני חושב שכתוב פה, יש ימים שעצם קדושת היום מחייבת בקורבן, ויש ימים שקדושת היום לא מחייבת בקורבן, וחייבים בקורבן מסיבה אחרת. ואני אסביר למה. מה הם החגים כולם? כל החגים הם ימים שבהם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות. כן, הכי פשוט לראות את זה, זה חג המצות. חג המצות הוא חג שבו יצאנו ממצרים, אנחנו שמחים על יציאת מצרים. עצם השמחה שלנו בחג היא שמחה של אדם שקיבל מתנה, ששמח במתנה שהוא קיבל. אין בזה קדושה. אין פה פנייה להשם. כדי להפוך את חג המצות ליום קדוש, צריך לפנות להשם, לבוא למקדש ולהקריב קורבן. זו גם הסיבה שבחגים באים למקדש, יש מצוות עלייה לרגל בחלק מהחגים. כן, הכוונה היא, איך, בזה היום הופך לקדוש, בזה שאנחנו לא שמחים עם הקציר או עם האסיף בבית, אלא אנחנו פונים להשם ואומרים, לא, השם נתן לנו את הקציר. אנחנו באים להקריב לו קורבנות, הקורבנות של היחיד, הקורבנות של הציבור וכן הלאה, וגם ראש שנה ויום כיפור, הימים שבהם נזכרים לטובה, השם מחפר על העבירות, אבל אנחנו את כל זה עושים בפנייה להשם, ולכן הצטווינו בכל החגים האלה להקריב בשביל השם. אבל בשבת לא קרה שום דבר שבו אנחנו שמחים. באמת מי ששמח בשבת זה השם. הוא ברא את העולם, והוא מסתכל על העולם שהוא ברא, ואומר, וואי, איזה עולם יפה בראתי. זה התוכן הראשוני של השבת. האם זה המבט שלנו? לא תמיד. לא רק שזה לא תמיד, שלפעמים אנחנו מסתכלים על העולם ואומרים, מסובך. קורה. אלא שהעמדה העקרונית שלנו ביחס לעולם היא עמדה מורכבת. איך אומר הרמב"ם מנסח את זה? שלעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייו, ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי חציו חייו, עשה מצווה אחת יכריע את העולם לקו זכות. במילים אחרות העולם הוא לא מוכרע לטוב, אלא אנחנו צריכים להכריע אותו לטוב. אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע בגדול, אבל עדיין לא נמצאים בסוף הסיפור, ולכן התפיסה שלנו שהעולם הוא עולם מורכב. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם במבט שלו, והוא אומר, אני יודע לאן זה הולך. אני שמח בדרך, שמח בזה, אני מרוצה. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לבוא לשמוח בשמחתו. הוא הזמין אותנו לשמוח בשמחה שלו. זה המהות של השבת. נמצא אם כן, שעצם השמחה בשבת, עצם העונג בשבת, ועצם המנוחה בשבת והשביתה ממלאכה, הם בעצמם קדושה. לא צריך להקריב קורבן בשבת כדי להפוך את היום ליום קדוש. צריך להקריב קורבנות בשבת. זה כמו שמקריבים ביום חול. כן? יש סדר מיוחד, וכל מי שיראה את המוספים, יראה שהמוסף של שבת הוא בעצם אותו עיקרון של התמיד, רק כפול. ראש חודש זה יותר מורכב.
לא, יש לא,
מאיפה
שהרב
מביא
את הראייה, ראש חודש הוא אותו דבר.
לא.
זה תמיד, ואז הוא ביום השבת,
כן, אבל שם המוסף, כמות הקורבנות בראש חודש, כמו בפסח ושבועות.
בסדר, אבל
אני דיברתי על זה שהמוסף של שבת הוא הכבשים של יום חול, עוד כפול.
השאלה אולי, ביטול מוספי שבת לעומת מוספי יום טוב, העונש יותר קל או שמחרד
מאוד טוב? לא, שמעתי שיש דיון כזה. אני, מעניין, לא יודע. לא יודע להגיד לך. אבל כל פנים זה מאוד מאוד מעניין. ותראו דבר נפלא, שבתפילת יום טוב מזכירים יקרא קודש בכל תפילות היום. בתפילת שבת לא מזכירים מקרא קודש. המקום היחידי בשבת שאנחנו מזכירים ששבת היא מקרא קודש, זה בקידוש, בסעודה. תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. המשמעות היא ש... מה? כן, אבל לא שאנחנו חייבים לקדש את היום. מקרא קודש זה המצווה שלנו לנהוג בקדושה. כי קדושת היום של החגים מתבטאת בעיקר בתפילה, וקדושת היום של השבת מתבטאת בעיקר בסעודה. כן? זה, כן, זה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להקריא עוד דבר, עוד לשים לב לעוד דבר מעניין. באמצע פרשת אמור, באמצע פרשת המועדות של אמור, בין חג השבועות לבין ראש השנה, יש פסוק שלכאורה לא קשור לעניין. פשוט לא קשור לעניין. כתוב שם, ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קציך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. הסיבה שזה מופיע פה היא די פשוטה, כי חג השבועות הוא חג הקציר, וזה ממצאות הקציר. ועדיין זה צריך עיון, מה הסיבה שזה נכנס לתוך פרשת המועדות?
אותו עניין, לא? של... ידעת שהקציר שייך אליו, לכן אנחנו מביאים למלכה, לכן אנחנו מביאים את זה למענים, זה לא שלו.
מה
אם
שייך
מצאת
השדה?
למה
אמרתם
מצאת
מתוך...
לא, אני גם לא יודע אם... חג השבועות, ודאי שזה התוכן שלו, שהקציר מגיע מהשם, אבל קדושת היום של חג השבועות, אני חושב ש... אני אקריא לכם מה שרשי אומר. אמר רב עבדים ברבי יוסף, מה ראה כתוב לתנה באמצע הרגלים, פסח ויצרת מכאן וראש שנה ביום הכיפורים וחג מכאן, ללמד לך שכל נותן לקט שכחה ופאה ומעשר עני כראוי, מעלים עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. מה המשמעות? אז הכוונה היא שחלק מקדושת היום, זה קרוב למה שאתה אומר, אבל זה קצת שונה. לא, המטרה של, 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 של לקט שכחה ופאה היא לא רק להראות שהכל מגיע משמיים, אלא לתת להשם, ונותנים להשם על ידי שנותנים למקדש, מביאים קורבנות, ונותנים להשם על ידי שנותנים לעניים. למה לתת לעניים זה נקרא לתת להשם? כי כמו שהמקדש הוא מקום השראת השכינה, גם העני הוא מקום השראת השכינה. את דקה ואת שפל רוח אשכון. כך אומר הפסוק. זאת אומרת... לא, המשמעות היא מאוד פשוטה. זה אינטרס אלוקי. הקדוש ברוך הוא יושב
בשמיים... אינטרס אלוקי, אבל זה לא רק מקום שהוא... אינטרס אלוקי שיתן כסף לעני, כי יש פה אדם מסכן שצריך לעזור.
זה הכוונה.
לא שאלוקים מכניס...
זה הכוונה. זה שזה אינטרס אלוקי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתיתן לו, זה הופך את זה למקום השראת השכינה. שחז"ל אומרים, שהחולה מיתתו שחולה שרויה השכינה. מה המשמעות? שהקדוש ברוך הוא מגיע לשם, כן? כל מי שקבוע הפכת בחוליו. הקדוש ברוך הוא מגיע כדי לעשות אותו בריא.
מצווה של בן אדם לחברו, זה נפך פתאום מצווה של בן אדם למקום. זה...
אני חושב שזה הפוך. זה הפוך, זה דבר אחד. תבין שמה שאלוקים רוצה ממך, זה את זה. אין, זה דבר אחד, הטוב, החלוקה, החלוקה הזו המוחלטת, דנה למקום, דנה חברו, היא לא, דבר אחד, כן, החיים, הדבר הטוב והנכון, זה מה שאלוקים רוצה, אלוקים רוצה את הדברים כי הם טובים, כן, וחלק מלתת, וזה באמת מצאנו, לא, לא, כן, הפסוק אומר, דבר מעניין, כתוב בספר הזוהר, מאמר מעניין מאוד, מופיע בסידורים האשכנזים, לומר אותו, את המאמר הזוהר הזה בשבת הבוקר, כתוב שם הלכה מעניינת מאוד. שם כתוב שכאשר בן אדם עושה סעודת חג ולא נותן גם לעניים, הסעודה שלו היא מאוסה, מם א' ו' ס' לפני הקדוש ברוך הוא, והיא דומה אצל הקדוש ברוך הוא כמו צועה. אבל כאשר האדם עושה סעודת שבת ולא נותן צדקה, למרות שזה גם לא הכי לא טוב, הנכון הוא שהוא ייתן גם בשבת, אבל הסעודה אהובה לפני המקום. התשובה היא פשוטה מאוד. האדם שאוכל בחג לבד ולא נותן לקודש ברוך הוא, אז הקודש ברוך הוא אומר, הרעיון הוא שתבוא אליי. זה כמו בן אדם שאומר, אני שמח בחתונה. כן, אמרו פעם בדיחה, היה בחור שבחדר איחוד, לא התייחס יפה לקלה. אז שאל אותו אחר כך מישהו, ואמר לו, לא מבין. יש גבול לכל, גם אם אדם אין לו מידות טובות. כן? יש איזשהו גבול. אז הוא אומר, לא, הייתי פשוט מאוד מורגש, הייתה החתונה שלי. כן? אדם שאוכל בחג לבד, הוא אומר, מה, הקודש ברוך הוא, אני שמח עם אשתי והילדים שלי, איפה הקודש ברוך הוא, לא מעניין אותי. אמר לו הקודש ברוך הוא, מה זה הדבר הזה? אני, יש לי דברים שהם יקרים לי, העניים יקרים לי. אבל בשבת, האדם שאוכל סעודה, הוא שמח בשמחתו של השם. לכן, ודאי שצריך לתת צדקה גם בשבת, אבל הוא לא עזב את השם ועסק בעצמו, כי בסופו של דבר הוא שמח בשמחה של השם. זה עוד... מה? לא, זה ודאי קשור לזה שבשבועות יש קציר. זה ודאי שזה קשור. אבל זה נמצא כחלק מהחגים, זאת אומרת, במילים פשוטות, חלק מהתפיסה של החגים דורשת גם לתת את מתנות העניים כשיש. אדם לא יכול לתת לקט שיחה ופאה בתשרי. אין.
זאת פעילות, לתת את התבועה להשם.
אין בתשרי. אדם ירצה לתת לקט שיחה ופאה, אין קציר. מה? גם אותם עושים, בשעת מרוח עושים. בשעת מרוח, מיד אחרי זה עושים.
לא שואל שתרומות ומסות גם ייכנס במובן.
לא. לא ידע לענות לך. זה חלק מהתפיסה של הקציר. זה חלק מהתפיסה של חג הקציר ושל החגים בכלל. אני רוצה עוד הערה אחת מעניינת בפשט. בסוף פרשת המעדות של אמור יש דבר מאוד מוזר. ושנים רבות הוטרדתי מהקושייה הזאת, ממש קושייה עצומה. אני באמת לא יודע איך אנשים חיים עם השאלה הזאת. בתורה מופיעים כמובן כל החגים, שבת, ואחרי זה פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. כמובן הסדר הוא סדר השנה, מתחיל בפסח. מאוד מאוד חשוב להדגיש שראש חודש לא נמצא בפרשת אמור. ראש חודש הוא לא מקרא קודש. כן? ראש חודש הוא לא מקרא קודש, הכוונה הוא לא יום שיש בו סדר אבוידו של קדושה. יש מצווה להקריב קורבן מוסף. זה נקודה אחת. וכמובן, הסוף...
אבל איך אתם מסבירים שבכל המקרא קודש יש מוסף, ובראש חודש יש מוסף,
ולא מדע קודש? אז התשובה היא באמת זו, כן? בראש חודש, אם אתה רוצה, טען את זה רב לייב, שיש הבדל בניסוח של התורה בין המוספים בשבת ובראש חודש לבין כל החגים. ההבדל הוא שבשבת ובראש חודש כתוב על עולת התמיד, ובכל החגים כתוב מלבד עולת התמיד. והמשמעות על זה תוספת. כן, בעצם אותו תמיד של יום חול, ביומים מיוחדים נותנים כפול או יותר. ואילו בחמים ההם, זה נפרד, זה קדושת היום מחייבת. יש פה מורכבות עם חג המצות, שכתוב שם חצי ככה, חצי ככה, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה קשור לפרשת פנחס. אבל בואו תסתכלו, מי שיש לו סידור, חומש ביד, או סידור, זה גם קריאת התורה של א' וחול המועד סוכות, ושא' וחול המועד פסח, ושל יום טוב ראשון של סוכות. אלה מועדי, אחרי שהתורה כותבת את כל החגים כולם, ומסיימת בשמיני עצרת כמובן, אלה מועדי השם אשר תקריאו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם, עולה ומנחה, זבח ונסכים דבר יום ביומו, מלבד שבתות השם ומלבד מתנותיכם, מלבד כל נדרכם, ומלבד כל נדרכם אשר תתנו להשם, יש פה בעצם חתימה של הפרשה. כמו שפרשה פותחת במילים, אלה מועדי השם אשר תקריאו אותם מקראי קודש, היא מסיימת, כן, חנוסך עוד פעם, אלה מועדי השם אשר תקריאו אותם מקראי קודש. והעיקר הוא להקריב בשאלה השם. אבל אחר כך, כשאתה גומר את פסוק למד ח', אך בחמישה עשר יום לחול ידש השביעי, באוס פחמס תבוע סעורץ, תוכו יגוי יש חג השם שיבת יומים. עוד פעם חוזרים לחג הסוכות. וזה תמוע עד מאוד. ממש תמוע. הייתי מציע שכל אחד יסתכל בחומש, כי קשה לתפוס את עוצמת הקושייה, ובאללה, בעצם יש לי חשק להגיד לשומעין, אתם יודעים מה? קחו את הקושייה הזאת, תחיו איתה שנה, שנתיים, תתייסרו קצת, תבואו עם רעיונות ומחשבות, ותראו מה קורה.
אני
חושב שזה מראה שיש שתי עניינים לסוכות. יש את החג העשי ויש את החג של המשך של ה... גם הלשון, בהתחלה כתוב ארבע, ב-15 לחודש השביעי הזה, ופה כתוב בחודש השביעי. ברור שהזה מופיע שם כהמשך לראש השנה ויום כיפור. אבל אני בעיקר שואל, עדיין, מה... מה הם שתי החגים האלה?
יש המשך
הראשון יום כיפור,
יש
חג
של חג עשי, זה שתי...
וחג הסוכות, מה לאן שייך? לצד השני. היו הרבה כאלה שאמרו, חילקו את חג הסוכות לשתיים, חג הסוכות וחג האסיף, והסבירו את, ה, את, ה, את, ה, את הכפל הזה בפרשה בהתאם לזה. אבל זה לא עומד במבחן, בגלל שמצוות סוכה נמצאת בפעם השנייה. תקרא את הפסוקים. פסוקים למד זין למד חטא הם חתימה של כל הפרשה כולה, נכון? לפני זה מופיעים כל החגים כולם, כולל חג הסוכות. כשאתה מסיים את כל החגים, אתה אומר, אלה מעודי השם. ואז אתה אומר, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, אתה עושה את חג הסוכות. כבר כתבנו את חג הסוכות. למה שזה לא יהיה מופיע? מה הסיבה שהתורה חילקה? למה שזה לא יופיע למעלה? אז מי שרצה לחלק בין אסיף לסוכות, כן, דרך אגב, אולי באמת זה הזמן קצת לומר הערה, כן? מה באמת הקשר בין חג הסוכות לחג האסיף? זה לא דווקא לפרשה שלנו. והראשונים, הטור שואל את הקושייה הזאת, למה יושבים בסוכות בתשרי ולא בניסן? הוא ענה תשובה ידועה, כולם יודעים את התשובה שלו, כן? כי אם יושבים בפסח, זה יראה שיוצאים לקראת הקיץ, חושבים שזה יראה לשם המצווה. הגאון מבין להציע תשובה אחרת לשאלה הזאת. שענני הכבוד חזרו בתשרי, לפי החשבון שהוא עושה.
פסולת גורל בעקב מסתדר עם
הסיף,
לא?
לעשות... אני חושב שהסיבה היא מאוד פשוטה. הסיבה שחוגגים את חג הסוכות בכלל היא בגלל האסיף. זאת אומרת, יש אסיף. האסיף זה השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם. והיהודי, כל אדם בעולם שמח באסיף. אין אדם בעולם שמכניס למחסנים שלו ערימות גדולות של תבואה, והוא לא מלא חדווה. אין דבר כזה. המיוחד בתורה, שהתורה אומרת, אל תחגוג לעצמך את האסיף, אלא תחגוג אותו כיום קדוש. נכון? ותגיד, מי נתן לי את האסיף? השם. אומרת התורה, אתה יודע מה? תזכר בזה שפעם גרתם בסוכות, 40 שנה, וחייתם במקום ובתנאים כאלה שאין שום אפשרות להתקיים בדרך טבעית, ובהכרח חייתם באופן ניסי, ומזה תדע שגם כשאתה מקבל אסיף בדרך הטבע, זה מתנת שמיים.
וואו, זה ממש
הפוך. למה?
כאילו, כי הרב עקר מפה את יציאת
מצרים
כעיקרון בחג, והעיר את זה כ...
נכון, נכון ולא נכון. אז אני אומר, זה נכון ולא נכון. ברור שחג הסוכות הוא לא חג על יציאת מצרים? זה פשוט. אבל אתה צודק שזה, כן. זאת אומרת, הרעיון של חג הסוכות, באופן כללי, אני אולי אגיד את זה ככה. יש חודש בשנה, שנקרא החודש השביעי, שיש בו הרבה מאוד חגים. אין עוד חודש עמוס בחגים כמו החודש השביעי.
כמו שבת או...
מה?
כמו שבת או כמו זה כי זה אמצע השנה?
אני חושב ששני הפירושים לא יכולים להיות. לא? לא יכולים להיות. לא ייתכן בעולם ש... יש לי כמה ויכוחים בעין הזה בשולחן שבת אצלי בבית, תמיד אנחנו חוסרים לוויכוח הזה. אני יודע שאני אגיד את הדברים האלה, הבנים שלי יתווכחו איתי. אבל אני עומד על דעתי שאי אפשר להגיד שהנושא של החודש השביעי הוא שהוא החודש השביעי. משתי סיבות. קודם כל, חודש השביעי, המספר שבע הוא קדוש, בסטים של שבע. כמו בשבוע, בשמיטה, התורה מחלקת את הזמן בסטים של שבע. ואז היום השביעי הוא יום קדוש. אבל אם יש סט של 12 חודשים, השביעי הוא קדוש? מה פתאום? ושנית, יבוא אדם ויראה אותי שמח בחג הסוכות, שאל אותי למה, אני אגיד לו למה, כי החודש השביעי עכשיו. התורה הייתה צריכה, קודם כל, כן? זה מאוד מוזר. מאוד מוזר. באמצע השנה, איזה מין סיבה זה באמצע השנה לעשות חודש של חגים? מה?
ראש.
או, זה לא באמצע.
ראש זה המרכז.
זה לא באמצע. התשובה היא שחודש תשרי הוא החודש הראשון בשנה. או יותר מדויק, הוא לא החודש הראשון בשנה, אלא הוא תחילת השנה. בארבעה מקומות בתורה מצאנו שהשנה מתחילה בתשרי. מקום אחד כתוב בפרשת משפטים, חג האסיף בצאת השנה. במקום אחר, בפרשת כי תשא כתוב חג האסיף תקופת השנה. בפרשס ויילך כתוב במצווה של אקל, מקייט שבע שונים, במויד שנס השמיטו, בחג הסוכות. זאת אומרת שהשנה הסתיימה ומתחילה בחג הסוכות. והכי חזק, או לא הכי חזק, ביובל כתוב שהיובל מתחיל ביום הכיפורים. ואת ארבעה מקומות בתורה אנחנו רוצים, וזה האמת, כי השנה היא אירוע טבעי. השנה היא שנה חקלאית. ואין דרך, אני אדבר על האקלים הארץ ישראלי, אין דרך להתחיל את השנה רק בתשרי. כן, אדם יכול להתחיל את השנה בניסן? מה הוא יעשה בניסן? ילך לקצור את הסטועה שמי זרע. אדם שרוצה ללך לזרוע, הוא יכול לצאת בתשרי ולזרוע.
זה מעגלי, זה לא...
ודאי שאתה צודק. אתה ודאי שאתה צודק, אבל עדיין, אם אתה מסתכל, ואתה, כל אחד מאיתנו יודע שהחיים בעולם הזה מתנהלים במעגלים של שנים, הטבע תלוי במעגלים של שנים, גם הדוב ישן בחורף וער בקיץ, וגם הכלב באופן כלשהו חייב לפעול באיזושהי תקשורת עם מעגל השנה, השנה מתחילה בתשרי. זה נכון שהתורה גם מכירה שנה שמתחילה בניסן. השנה האנושית. השנה האזרחית בעולם...
לא, כל העולם...
לא, אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שבעולם העתיק השנה הייתה מתחילה בתשרי, ככה מבואר בפסוקים אצל דניאל, את זה השנה הייתה מתחילה בתשרי. ועל כל פנים, בתורה ודאי, כן, אנחנו יודעים שחזל קראו לתאריך הזה ראש השנה. כן, למה זה ראש השנה? עכשיו, לא רק זה, לא זו בלבד, אלא כל החגים של החודש השביעי נמצאים בחודש השביעי, בגלל שהוא החודש לתחילת השנה. דהיינו, האדם הולך לקראת השנה החקלאית, שהיא השנה שבו הוא חי, מתפרנס ונושם, הוא זקוק לבריאות, הוא זקוק לשפע כלכלי, הוא זקוק לברכה להצליח בשידוכים, כל אחד במקום שהוא נמצא, אז השנה מתחילה, אומרת התורה, באיזה אופן יהודי חוגג את, חג, את השנה הזאת, הוא מביא את יציאת מצרים, יהושע. שאלת השאלה ואתה הגעתי לתשובה, אתה בורך. מה?
שמעתי.
כשהתורה אומרת לך, כאשר הגוי מתחיל את השנה, הדרך היחידה שלו להתחיל את השנה זה לשתות כוס שמפניה. למה? בגלל שאין אדם שפוי שיגיד לך מה תהיה השנה הבאה, לא יודע, רע או טוב, לא יודע, אומר, יהיה טוב, האופטימיות היא הכרחית. אבל על מה נדיב את האופטימיות? על כוס שמפניה. כן, עדיף היה ויסקי. התרגלנו לשתות שמפניה. שומע, לא חשבתי על הרעיון, אבל כמות האלכוהול בביסקי יותר עובדת. שנייה, שנייה, אני אגיע לזה עוד רגע. עכשיו, אומרת התורה, אנחנו חוגגים את חג, את השנה החדשה, על ידי שאנחנו מביאים את חג, את יציאת מצרים, את הברית עם הקדוש ברוך הוא, ועליה אנחנו בונים את השנה החדשה. זה מה שעושים בראש השנה, ביום כיפור, בסוכות, זה החגים האלה. ולכן חוגגים את חג הסוכות בתשרי. זה פשוט לגמרי. אבל אז זה כך שזה לא הסיבה לחלוקה בפרשות. אבל אני אגיד לכם מה הסיבה. הסיבה היא כיוון שהפרשת אמור, הנושא של המועדות פה, עניינו קדושת היום. כל המצוות והדינים שנובעים מקדושת היום כתובים בפרשה הזאת. יש לחג הסוכות כמה דינים שהם לא נובעים מקדושת היום.
לפי
מה שאמר,
אומר, אפשר ליישב את זה ככה.
מאיזה
בחינה אנחנו חוגגים את סוכות
כתחילת
שנה? כאסיף?
זה דבר אחד. אין שני דברים. להניח שיש, אתה התרגלת מאוד להרבה דיבורים יפים ונכונים על הקשר בין יום כיפור וסוכות, אני רוצה להציע את הדברים בצורה שונה. דרך אגב, הם כתובים בספר יתרון האור, כן, גם בשני החלקים. אבל אני רוצה להגיד, לך, כל החודש השביעי כולו הוא לכבוד החודש השביעי. מה הכוונה? היא לא בגלל המספר 7, אלא כי זה החודש של תחילת השנה הטבעית.
והקישור לסוכות.
התשובה היא, כדי לחגוג את האסיף בצורה נכונה, ולזכור שהשם הוא נותן לך כוח, אתה צריך להזכיר את יציאת מצרים. כן, אם הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו במדבר, וזה כתוב בתורה במפורש, כתוב בתורה במפורש שהיינו 40 שנה במדבר, אתה יודע למה? למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. החיים במדבר נועדו בשביל להודיע לדורות, כדי להודיע לדור סבוים, כמו שגונב את הלשון מהרמב״ם בהקשר אחר, שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו פרנסה, והוא זה שנותן לנו את האסיף. אז האסיף והסוכות, אין סברה לומר שחוגגים שני חגים באותו תאריך. מה, התורה קימצה לנו בחגים בשנה? קימצה בימי חופש? לא. שומע? אז מה שהתורה אומרת, התורה אומרת, תחגוג את חג האסיף כחג הסוכות. מה?
פרשת ישראל.
כן. נכון, נכון, כן, ברור. גם פה בזה כתוב, אך בחמישה עשור, פה זה לא אותו פסוק ממש, אבל כן, אך בחמישה עשור יום לחודש השביעי, באוספכם אסתבו עשו אורץ, תוכו יגו ישחג השם שיב הסיומים, ביום הראשון שבוסון וכו', וחגו יסר...
שם כתוב סוכות מה?
גם פה, בסוכות ישבו שבעת ימים בהמשך.
זה הוראה,
זה השם. בסדר, הכל פנים, אבל זה ברור לחלוטין, עכשיו, מה שהסיבה שאתה רואה חלקה את הפרשה, את חג הסוכות לשני חלקים, כי חג הסוכות יש בו שני צדדים, לא הסוכות והאסיף, אלא הם ימים קדושים, ויש בהם גם מצוות שקשורות לשמחת היום, קשורות לזה, והם לא שייכים לקדושת היום. ויש לי ראיה לזה, כי הרי ודאי שקדושת היום של חג הסוכות שייכת לכל ישראל כולם, ואילו במצוות שמפוארות פה, לולה וסוכה, 50% מהעם היהודי פטורים מהם. כל הנשים. נשים פטורות מסוכה ופטורות מלולב, ובוודאי יש להם יום טוב, כן, ובוודאי חייבות בקדושת היום. אז זה אומר שמצוות סוכה ומצוות לולב הם לא דינים של קדושה. איסור מלאכה הוא שייך לקדושת היום, תענית ביום הכיפורים שייך לקדושת היום, איסור אכילת חמץ בפסח קשור לקדושת היום, כן, זה סוג של להיות שייכים לקודש. לאכול בסוכה זה לא יותר קדוש מאשר לאכול בבית. יש לזה ערך, יש לזה משמעות, זה לא שייך לקדושת היום. המצווה היחידה שיש מקום לדון עליה היא מצוות שופר בראש השנה. האם מצוות שופר שייכת לקדושת היום או לא? יש צד לומר שכן, כי שופר זה פנייה להשם ודאי, אנחנו אומרים שומע כל תורת עמו ישראל ברחמים. אבל למעשה התורה מאוד מאוד נזהרה בעניין הזה, ולא כתבה את מצוות שופר בפרשת אמור. פרשת אמור כתוב זיכרון תרועה מקרא קודש, פירושו היום שבו, התוכן של החג, הוא יום שבו אנחנו נזכרים לטובה על ידי התרועה. אבל מצוות תרועה כתובה בפרשת פנחס, יום תרועה יהיה לכם. ומי שיסתכל ברמב״ם ובחינוך, הם הביאו את המצווה משם ולא מפה, כי פה לא כתוב באמת להריע בשופר. זאת אומרת, גם תקיעת שופר של נשים פטורות.
אבל הזכמות על ידי התרועה כן שייכת למקרא קודם.
כן, זה הסיבה ליום. למה יש יום טוב בראש השנה? כי השם זוכר אותנו לטובה.
אפשר לתת את התרועה, זה קצת מוזר.
לא, התשובה היא...
על ידי תרועה בלי לייצר אותה,
לא, הכוונה היא ודאי שצריכים, כמו שחג הסוכות, נקרא חג הסוכות, למרות שיש אנשים, יש כאלה שפטורים מן הסוכה.
גם הסוכות היה לתורה, כן חשוב להדגיש את השופר לדוגמה, לא צריך ואת הסוכות, היה חשוב להשלים כמה פסוקים אחרי זה, שיש גם חלק של חג
הסוכות. למה לא? למה זה מופיע פה ולא בפרשת ראה? כי פרשת ראה הסוכה ועוד צד של החגים בימי השמחה. בזמני, בחגים כזמני שמחה. זה היבט נוסף של חג הסוכות, שהתורה רצתה להתקיר אותו בנפרד. גם ברור שזה לא היה יכול לעבוד אם זה לא היה החג האחרון ברשימה. זה מצטרף לזה. אבל נראה לי שזאת התשובה, אני לא מכיר תשובה יותר טובה לשאלה הזאת, וזה מה שרצינו היום לברר.